אנחנו בשיעור ה-43 בשלשלת היחס בתולדות חייו של הרבי בחלק השלישי. אנחנו הגענו לשנת תרפ"א, מה שמופיע כאן ככה. תרפ"א, נקרא קודם כל מה כתוב, את הלשון בשלשלת היחס. לחודש תשרי נוסע לכבוד קדושת אדמו"ר מאורייץ. כמו שמסופר שלפחות מחלק של החגים של תשרי, אז הרבי, אצל הרבי אריאץ, אז הרבי היה בלנינגרד, חלק מהחגים של תשרי, כמו שמתואר שהיה לרבי חדר קטן, לא רחוק מהדירה של הרבי הקודם, שם הרבי היה במהלך תשרי, חלק לפחות מתשרי. ההמשך שמופיע פה זה, באותה תקופה נפגש עם הגאון רבי יוסף רוז'ין, זיכרונו לברכה, זה היה הגאון מרוגוצ'וב, הוא מקבל ממנו סמיכה. כן באים הרבה בקשרי מכתבים. יש עדויות, כפי שמסופר, שבמהלך השנה הזו, תרפ"א, במקרה במהלך הקיץ, הרבי נפגש פנים אל פנים עם הגאון מרוגוצ'וב, יש מכתבים, יש עדות למכתבים בענייני ההלכה שרבי התכתב עם הגאון, ואימא של הרבי, הרבנית חנה, היא סיפרה לחסיד רבי אל יוניק, שהגאון מרוגוצ'וב העניק לרבי סמיכה. זאת אומרת, אין לנו טק מהסמיכה הזו, אין עדות, מה שנקרא, מתועדת, אבל ככה סיפרה הרבנית חנה. תרפ"ו, מופיע כאן שורה אחת, נוסע בשליחות חותנו, היינו הרבי נסע בשליחות הרבי אריאץ, כאן כבר יש את הכינוי חותנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר שהרבי היה מיועד להיות החתן של הרבי אריאץ, הרבי אריאץ שלח אותו לבקר בישיבת תומכי תמימים בקרמנצ'וג. ככה יש בזיכרונות של אחד החסידים, שאז היה תומים בישיבה, קוראים לו רבי דוד אוקונוב, הוא מספר שהרבי ביקר שם בקרמנצ'וג, בישיבה, והוא דיבר עם הבחורים בענייני לימוד. הוא אפילו זוכר באיזה סוגיה דיברו. יש במסכת בבא מציע, דף למד עמוד ב', שהגמרא מסבירה את הפסוק שכתוב, והודעת להם את הדרך, ושם הגמרא מציינת כל מילה בפסוק למה הכוונה. אז הם שאלו את הרבי, מה הכוונה בדברי רש"י שם? אז הוא זוכר שהרבי אמר, פתח ואמר, לפי הנראה לי, הפירוש ברש"י, והרבי התחיל להסביר להם את הרש"י, ואחרי זה הם שמו לב שכל הקושיות שמפרשים שונים שואלים על הרש"י, כל הקושיות תורצו רק בצורה של הפירוש רש"י, שהרבי הסביר אותו מלכתחילה, אז מלכתחילה כבר לא היו שום שאלות. זה היה בתרפ"ו. נראה עוד קטע אחד על תרפ"ז. תרפ"ז, מופיע כאן שני חלקים. חלק ראשון, בחודש מר חשוון, השתתף בוועידת הרבנים בעיר קורוסטין, שזה באוקראינה, וולין. מסופר שהיה רצון להקים ועידה של מנהיגים יהודים מכל רחבי רוסיה. הרבי אריאץ מאוד התנגד לזה. אמר, זה לא יצא מזה שום דבר. אבל אחר כך היה עדכון, דהיינו, הם הבינו שלעשות ועידה שכל מי שנקרא בשם יהודי ומנהיג יהודי, זה לא ילך לכיוון טוב, אז הם לקחו ועידה של רבנים, רק היראי שמיים חרדים, ולזה הרבי אריאץ נתן הסכמה ודחיפה, והאספה הזו התקיימה בחודש חשוון, בשלושה ימים, י"ח, י"ט וכ"ף חשוון, בעיר קורוסטון באוקראינה. הרבי אריאץ נבחר להיות נשיא הכבוד של הוועידה הזו, אבל בפועל הרבי אריאץ פיזית לא השתתף, רק שלח מכתב תמיכה, אבל כנראה כנציגו בפועל, מי שהשתתף שם זה הרבי. באותה שנה הרבי היה בלנינגרד, מסופר שבהתוודות המפורסמת של הרבי הקודם בפורים קטן, של תרפ"ז, שבעקבות זה היה אחר כך המאסר, הרבי גם השתתף באותה התוועדות. והחלק השני שמופיע כאן בקיצור, אחר כך שהוא היה בלנינגרד, ובעת מאסר כבוד קדושת אדמו"ר מוהרייץ, פועל רבות לשחרורו. כאן מסופר כאן בשתי מילים, שכשהרב הרייץ נאסר, הרב פעל הרבה לשחרורו. יש בזה הרבה פרטים, נביא רק ממש בקיצור כמה נקודות. אותה לילה שהרב הרייץ נאסר, זה היה בתתוו סיוון. יש כבר ביומן של הרב הרייץ, המודפס בלקוטי דיבורים, ברשימת המאסר, מצוין באופן מפורט כל מה שקרה באותו לילה במאסר שלו. יש גם יומן שכתב החסיד רבי אליהו חיים אלטויז, והוא גם מתאר מהצד שלו מה היה באותו לילה. אז הוא מתאר שבאותו לילה, כשהיו בבית של הרבי הרייץ הנציגים של המשטרה, אז בשלב מסוים הרבנית חיימושקה, הבת האמצעית של הרבי הרייץ, הייתה באחד החדרים לבד. אז היא ניגשה לחלון, היא הייתה לבד בחדר, אף אחד לא היה נוכח. היא ניגשה לחלון, ומהחלון היא ראתה שמי עומד ברחוב למטה? החתן שלה, דיינו הרבי, עמד ברחוב למטה. אז היא צעקה לו מהחלון, משפט אחד, היא צעקה לו ככה, שניאורסון, הגיעו אורחים לבקר אותנו. זה כבר היה קוד מובן מה קורה. באותו שנייה שהרבי שמע את זה, הוא מיד הבין את הכוונה, רץ במהירות להודיע למקורבים מה קורה. הראשון הוא רץ לבית של החסיד הזה, רבי אליחיים אלטויז, והוא זה מה שמתעד את העניין. אחר כך הוא רץ לבית של המזכיר רב חיים ליברמן. הגיע לבית של המזכיר, המזכיר רב חיים ליברמן גר בבית, שבאמצע הלילה לא יכולת להיכנס, יש שומר שעומד בחוץ. והרבי בא ביחד עם אלטויז, והם ניסו להיכנס ולא נתן להיכנס, אז הם צעקו לו מהחלון ורמזו לו שיש צורך להיזהר בעניין. ואז חיים ליברמן הבין, קלט את העניין והדליק אש, שרף את כל המסמכים החשודים שאם יתפסו שיהיה לו, שלא יישאר מהם זכר. וכשהגיעו השוטרים לבית, אז הם ראו את השאריות של האש. הם הבינו שכבר העסק נגמר. ואז הם שאלו אותו, מי הם השניים שהיו? כי השומר אמר להם שהיו פה קודם שניים. אז הם שאלו את חיים ליברמן, מי זה השניים שהיו? אז הוא לא הסגיר, הוא אמר, זה שני שיקורים שהתבלבלו בדרך, ועם זה נגמר העניין. דבר נוסף שהרבי עשה באותו לילה, הוא רץ לקחת את הכתבים, כתבי יד קודש של המאמרים של הרבי הרייץ, שזה בעצם מאמרים של רבותינו נשיאינו, שהרבי הרייץ שמע אותם, והוא לקח אותם ופיזר אותם בבתים של חסידים. בין הבתים שם את זה בבית של רב זלמן דוכמן ובעוד בתים. וכשמסתכלים ברשימה של הרב הרייץ, רואים שהוא כותב מחשבות שהוא חשב באותו לילה בכלא, בחקירות, אז מה הוא חשב בדאגה? מה קורה עם החתן שלו? על הרב הוא דאג מה קורה? ומה קורה עם הכתבי יד? האם הם יצליחו לשים את היד עליהם? אבל באותו זמן הרב דאג לשני הדברים הללו. מעניין לסיים שבאחד השנים, הרבה יותר מאוחר, בתשט"ו או תז"ין, היה התוועדות של זקני החסידים ביחד עם הרבי, בדירה למעלה של הרבי הקודם, בבית עמוז. זה היה לפני ההתוועדות עם הקהל, היה התוועדות מצומצמת. באותה התוועדות קם החסיד הזה, אותו רב זלמן דוכמן, שהוא קיבל באותו לילה מהרבי את כתבי יד, והוא הכריז לכל החסידים, הוא אמר להם, אם לא היה הרבי, הצביע על הרבי שלנו, הוא אמר, אם לא היה הרבי, לא היינו חוגגים היום את חג הגאולה את בית עמוז, כל זה לא היה. הוא ממש אמר שכל ההשתדלות הייתה כמה הרבי עשה שם. ואז הרבי סימן לו שישתוק, שלא ידבר, ולכן אחרי זה החסידים ביקשו ממנו לספר, והרבי לא רוצה שאני אספר, אז אני לא מספר. פה זה מופיע הכל בקיצור במילה אחת, שהרבי פעל רבות לשחרורו, לא מסופר מה, אבל חלק גדול מהעניין היה בזכות הפעולה שהרבי פעל בעניין הזה.